חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. הערב נדליק נר שמיני של חנוכה, והיום הוא גם ראש חודש טבת. מהמרפסת שלי במבט צפונה ובראות טובה נראית קרן סרטבה, פסגה מחודדת המתנסית מעל בקעת הירדן, ועליה היו מסיעים מסועות לקידוש החודש, אחרי שהיו רואים את המסועה עולה בהר המשחה, הוא הר הזיתים, ומשם היו רואים את המסועה מצפון וממזרח, וכך מודיעים לכל הארץ וגם לגלויות, כי הסנהדרין בירושלים הכריזה על ראש החודש העברי. ועל פסגת הסרטבה גם חורבות המצודה החשמונאית אלכסנדריון, שהקים אלכסנדר ינאי. והשנה החלה חפירה ארכיאולוגית בסרטבה. קשה להגיע לפסגה, אולי לכן לא התקיימה שם לפני כן חפירה מסודרת. והחפירה בסרטבה היא חלק ממהלך נרחב, מתוקצב ומאורגן של חפירות ארכיאולוגיות בעשרות אתרים ארכיאולוגיים ביהודה ובשומרון, ששנים רבות, מסיבות שונות, לא הגיעו לחפור בהם ולחשוף את העבר שלנו בארץ ישראל. רק התלוננו מעת לעת על חפירות פיראטיות של שודדי עתיקות, אבל ביולי 23, כמעט שנה אחרי הקמת הממשלה הנוכחית, עברה החלטת ממשלה לתוכנית רב שנתית למלחמה בהרס העתיקות ואתרי המורשת ביהודה ובשומרון. ההחלטה שיזמו שר המורשת עמיחי אליהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר התיירות חיים כץ, תוקצבה ב-120 מיליון שקלים לשלוש שנים. והתקציב החדש הזה שינה את עבודת מטה הארכיאולוגיה מקצה לקצה. ויגאל אלון אמר, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. אז הנה, מתקנים, שכוח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום לכם, אני רון קופמן ואני היום השוטר הרע. הרבנות הראשית מתנגדת לכל רעיון, לפי נשים יוסמכו כרבניות, ויוכלו לשמש כדיינות בבתי דין רבניים, או לשמש רבניות של יישובים ועוד. אמנם נשיא בית המשפט העליון פסק שלא יתקיים דיון נוסף בעתירות שמתנגדות להסמכת נשים, אבל הרבנות לא ראה את בית המשפט העליון ממטר רץ. חבל שהממסד החרדי לא משקיע את אותו מאמץ שהוא משקיע נגד הסמכת נשים, בריצה ללשכות הגיוס של עשרות אלפי עלוקות שעורקים משירות צבאי לפי חוק הגיוס הקיים. איך הגענו למצב שמיעוט במדינה משוכנע ומנסה לשכנע גם אותנו שהתורה שייכת רק להם והיא בטאבו, ואלוהים שלהם פוסק שהם צודקים בהתייחסות לנשים כאל בריאות נחותות שתפקידן בחיים מתבטא ברביעה לפרנס את הבעל האברך הבטלן, לנהל בית ולגדל ילדים? מדוע שלא תהיינה רבניות חרדיות או רבניות ציוניות דתיות ששירתו בשירות לאומי או אף שירתו בצהל, ויש להם בחינה אחרת של המציאות שאינה פרימיטיבית וחשוכה כמו הממסד הרבני החרדי? מי בכלל קבע שהם יודעים יותר טוב? הרי אנחנו יודעים לנפוטיזם במינויים של הבחירים, לשחיתות בולטת בהסמכה של מקורבים בבחינות ההסמכה לרבנות. אז עכשיו העלוקות האלה מעוניינים להגדיל את שנות הלימוד ולהקשות על נשים? אצל אבי האומה זה יעבור בטוח. אבל גם אבי האומה חייב לזכור שהוא אב לבת, ובמבנה האוכלוסייה כאן הרוב הן נשים. נמאס לי מהחונטה החרדית שקובעת מה טוב ליותר מחמישה מיליון חילונים במדינה הזו, שמפרנסים את כל הממסד החרדי על כל המוסדות המיותרים שלו. איפה הם מארגוני הנשים החילוניות? מדוע הן לא משביטות את המשק על פגיעה בנשים? איפה חברות הכנסת שצורכות את עצמן לדעת? מדוע הן לא משביטות את העבודה במשכן, במליאה ובוועדות? התשובה היא פשוטה. הן מחכות שהגברים יעשו את העבודה בשבילן, וזה מביש ואף מביך.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
שבוע טוב, רון, ערב
שבוע
טוב.
שבוע טוב, פרופסור רטוב.
תשמע, אני מסכים שלא צריך תקצב מוסדות דת אם הם לא משרתים בצבא. אבל בעניין של נשים רבניות, למה אתה לא שואל למה אין אפיפיור אישה? או קרדינלים נשים,
לא
או
אותי,
קדים
אני
נשים.
אני
ככה זה דתות.
לא, 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 לא. אבל... יש קומרה. רגע, יש בנצרות.
פרוטסטנטים.
חי... אבל רגע, אני חייתי, מה מעניין אותי אם זה קתולי פרוטסטנטי?
תשאל את הקתולים, למה הם לא ממנים נשים?
אבל אני שואל אותך, הדת הקתולית פרימיטיבית, בדיוק כמו הדת היהודית,
אז
במוסדות שלה.
אז תגיד שיש שלושה או ארבעה מיליארד בני אדם בעולם שהם פרימיטיביים.
אריה.
כי ככה הם מאמינים.
אריה, זה לא מעניין אותי אמונה. יש, אני חי ב-2025, אני מאמין בדיוק כמוהם, ואני עושה כל מה שצריך במדינה, וכך גם נשים חילוניות, ואף ציוניות דתיות, שאם הן לא הולכות לשרת בצבא, הן הולכות לשירות לאומי.
יהודיות קונסרבטיביות או פרוטסטנטיות או רפורמיות, גם בנצרות חל משבר כתוצאה מוויכוחים פנימיים.
והפרוטסטנטים,
והפרוטסטנטים, אבל זה דת אחרת.
יש להם כומר, דת אחרת, הדת שלי פרימיטיבית, וזה מפריע לי, כי בדת שלי כל אישה חילונית מחויבת בשירות
אתה
צבאי.
אתה רוצה להיות רפורמי? גם,
מה אני רוצה?
אתה רוצה להיות רפורמי?
אני לא פוסל רפורמי,
מי מפריע לך?
אני פוסל כפייה דתית. פוסל כפייה דתית.
הם בוחרים לעצמם את הרבנים שלהם, והרפורמים בוחרים את הרבנים שלהם ואת הרבניות שלהם.
הרי הרבנות הראשית היא זו שדנה גם בעניינים שלי, ואני בז למוסד הזה.
כי בן גוריון החליט ככה.
לא, אני החלטתי ככה.
אתה הסמכת גם את יורשי בן גוריון להחליט ככה.
אל תפגעו בנשים. אל תפגעו בנשים. תראו כמה נהרגו כאן וכמה נפצעו כאן רק במלחמה האחרונה.
אין, באמת אין קשר. זה לא שייך לרבניות.
בשבילי כן, אריה, בשבילי כן.
אני אומר לך, אם אתה לא רוצה את הדת, אתה יכול דת אחרת.
לא, 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 אני רוצה שהדת שלי תתקדם. האורתודוקסיה
היהודית, יאללה, חדשות. אחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראי על השידור, אילי זק. שוב, ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
נאמר שלום וערב טוב וחג שמח לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
חג שמח, חברים.
חג שמח, חברים.
היה ויכוח מעניין היום בין המשטרה והמשרד לביטחון פנים מצד אחד, וצהל והשבק מצד שני, ביחס לכמה שבחים שנתפסו ברהט, ונדמה לי שברשותם כלי נשק, כליים, תחמושת צבאית גנובה. ויש ויכוח האם הם שבחים שחדרו ארצה בשבעה באוקטובר והתבססו ברהט בשקט מאז, או שהם היו כאן כעובדים ברישיון לפני כן ונשארו ואף אחד לא הלך לחפש אותם. מה אומרים בצבא?
אז במערכת הביטחון אומרים שבעצם מדובר, כמו שאתה אמרת בגרסה השנייה, שמדובר בשבחים שאומנם היו בשביעי באוקטובר בישראל, אבל הם היו כנראה לפני כן עוד בישראל. הם היו ברהט, הסתתרו שם באיזשהו מבנה כנראה נטוש או משהו לא יהיה, ונעלו את עצמם במשך כשנתיים וחודשיים גם לאחר השביעי באוקטובר.
אז כמה יש לנו כאלה, אבי? פה עכשיו היו שלושה, אם אני זוכר נכון מהדיווח, יכול להיות שיש לנו עוד 300 שמסתובבים כאן?
אני לא יודע אם 300, אני לא יודע גם אם יש מספר מדויק שאפשר לבוא ולהצביע על זה.
אנחנו לא יודעים עם כל הארגונים שיש לנו וכל הביטחון ו...
אם הם עבדו ברישיון, אנחנו יודעים כמה היו ואנחנו יודעים כמה יצאו, כמה גירשנו.
כמה יצאו, זה בדיוק העניין. אתה מניח שיכול להיות כמה אנשים שזרגו ונמצאים בשטח ישראל.
איך שנתיים לא גילו אותם? אנחנו ברעת הרי כל יום לפי בן גביר.
כי אם הם בסוף מתנהלים מתחת לרדאר ויודעים לחמוק ולא לעורר, אתה יודע, תשומת לב יותר מדי, ומוסקים בכל מיני עבודות מזדמנות שלכל הצדדים נוח לשמור אותם בשקט.
אז זהו, הם כנראה עבדו באיזשהו מקום וכנראה הלכו לסופרמרקט.
אריה, אתה דנת המערכת לכולה, כי באמת, יכול להיות שיש לנו תאים כאלה של טרור, שאנחנו בכלל לא יודעים, רדומים?
ודאי, ודאי.
ברור שיש של טרור רדומים, גם בלי קשר לתושבי עזה. יש לנו הרבה מאוד חבר'ה כאלה, שאתה יודע את זה טוב מאוד, גם ביוש וגם בשטחי ישראל וגם בשטחי, וגם במקומות נוספים. שסביר להניח שהם ביום מן הימים, בזמן...
אבל אתה רוצה להגיד שהשכנים ברהט לא ידעו שמדובר בעזתים לא חוקיים?
כנראה שלא, כנראה שהם היו נוצרים בצורה כזאת.
אבי, מה זה לא ידעו? אנשים תקשרו, אנשים אכלו, אנשים קנו אוכל, אנשים הסתובבו. מה, שנתיים הם ישבו בחוצה?
אם היה לך סיפור כיסוי טוב, שבאתי מחברון, שזה בערך דומה קצת במנטליות של החבר'ה מעזה, אז אתה יודע, אתה יכול להלבין את זה בצורה כזו או אחרת. בסוף, אתה יודע, לא כולם בודקים בציציות כל הזמן, במי המדובר.
בסוף היה לנו מזל.
במקרה הזה היה לנו מזל, מקרים אחרים יכולים להיגמר יותר רע. טוב, בעיה קשה לא פחות, אבל באמת רק אצלנו. יש משבר בשירות הקבע בצהל, ויש מאות ששוקלים לפרוש, ויש פחות התמודדות על כל תפקיד בכיר ממה שהיה בעבר. ולעומת זאת יש לחץ פוליטי לקצץ בהטבות לאנשי הקבע ולגמלאים. במה מדובר? בהפסקת תוספות הרמטכ"ל הידועות או קיצוץ בהטבות אחרות?
אז קודם כל גם וגם. בעצם מדברים פה, קודם כל הצבא בא ואומר, תקשיבו חבר'ה, בשנתיים האחרונות, אם יש קבע, נגיד בתפקידי מנהלה, היה רגיל לעבוד משעה מסוימת, אז שעה 5-6 בערב ולכת הביתה לסיים יום עבודה. אז המלחמה הזאת היא, לא רק שהוא לא סיים בשעה 5-6 בערב, הוא גם הגיע פעם בשבוע, פעם בשבועיים אפילו הביתה במקרים הטובים. ולכן כל נושא ההעסקה שלו השתנה מהקצה לקצה מבחינת שעות עבודה, עומסי עבודה ולחץ. עכשיו זה תופס גם ביחידות אירופיות, אבל כמובן כמה וכמה ביחידות הקטביות.
אתה יודע מה זה, אתה יודע מה מרגיז אותי פה? באמת, שאתה מדבר עם אנשים שבאמת היו כיועצים כספיים למטה הכללי, לא רק לרמטכ"ל, אתה יודע, ביחידה הזו, והם נותנים לך מספרים, שאם עכשיו אולי נצליח לגייס איזה 7 חרדים, בגיל 22-3, שיש להם כבר 2-3 ילדים, הם יגיעו ל-10 נטו, אוקיי? בשירות הסדיר, שזה הרבה הרבה יותר מאשר של סגן, שעובר לשירות קבע ראשוני. אתה יודע, אני משתגע מה החשיבה בכלל. מה?
שהוא ירוויח 8,000 שקל בחודש אם הוא בחידה.
נכון, אתה מבין, אז מה, איזה מין חשיבה זו באמת של, אני אומר, בעדינות, הדרג הפוליטי או המדיני?
אז אני לא יודע מה החשיבה של הדרג הפוליטי, אני יכול להגיד לך מה האתגרים שעומדים בפני צהל. עכשיו, אני מדבר לך, הסברתי עכשיו על הנגדים והקצינים שנמצאים ביחידות האירופיות. תוסיף לזה את המצב שמאוד אקוטי באותם יחידות של קדמיות, אותם נגדים ומפקדים שנמצאים ביחידות השדה הקדמיות, בין אם זה אנשי לוגיסטיקה ואם זה אנשים מפקדים שהם חוד החנית, שם העומס פי כמה וכמה יותר גדול והרבה יותר בעצימות. ומעבר לזה, השכר נשחק במהלך השנים האחרונות. עכשיו זה לא רק שהוא נשחק, אלא גם בא צהל, בא הדרג המדיני ואומר, לא, אני לא רוצה לתת חלק מהטבות לאנשי הצבא. כמו למשל סוגיית הנושא של, כמו שאמרת, שכר...
נו, הדרג המדיני זה 18 שרים שלא עשו שירות צבאי, מחפת להם, לא, יודעים מה זה?
צריכים להיות הגונים גם איתם בקטע הזה. אבל בסוף צריכים למצוא את נקודת האיזון. ואני חושב שהמצוקה כרגע של...
למה איזון? אני אקח את הכסף מהחרדים, מהכסף הקואליציוני, ואני אתן את זה ללוחמים.
הבעיה של הצבא זה לא מול החרדים במקרה הזה, הבעיה של הצבא הוא מול השוק החופשי. בסוף קצין, אתה יודע מה, כך ילד שעכשיו מסיים, אני יכול להסתכל על, על חברים של הילדים שלי, בסדר? הם מסיימים עכשיו עוד מעט שירות סדיר, עוד כמה חודשים. והם מסתכלים מה מחכה להם בחוץ ומה הצבא יכול להציע להם כדי להמשיך למסלול קצונה או למסלול של קבע. ולכן, והקריירה הצבאית היא לא בדיוק הגורם הכי קורץ כרגע לעין לאנשים האלה.
אני רק מזכיר לך שאנשי סייבר במודיעין, סייבר התקפי, הגנתי, אני רק יודע להגיד סייבר, כן? שמסתכרים בצבא, גם אם הם ראש מדור או דברים כאלה בדרגת סרן או רב סרן, לא מגיעים ל-20,000 שקל שכר, אז בחוץ מחכה להם חוזה של 100,000 שקל. יש לי אחד כזה במשפחה.
זה קבוצה קטנה, אני מדבר איתך על הרוב, על המאסות. תיקח למשל עכשיו אישו טכנאי מחשבים, או כך למשל עכשיו רופא בצהל, בסדר? או כך
נכון. למשל... הנה, יש לנו פה את קרפרלה, הוא יכול להגיד לך.
כך נגד...
המשכורות זה לא מה שמחזיק את הרופאים בצבא.
נכון, זה לא מה שמחזיק אותם בצהל, זה הרבה מאוד, חלקם חתומים מראש לטווח ארוך, אותם עתודאים, אבל חלקם זה ציונות. אבל צריכים להיות גם עבנים, לא רק עם ציונות, הולכים במקולת במדינת ישראל היום. ובמיוחד כשאתה מגיע הביתה אחרי 3 שבועות של שיעה בעזה או בלבנון, ואומרים לך כמה אתה גוזל את הקופה הציבורית, ואיך אתה בגיל 45 יוצא לפנסיה, שכולם אחרים ממשיכים לעבוד. אז,
כן, אבל הספירה היא לא נכונה, ואני אומר לך את זה באמת, כאשר מגד בקבע, שאתה יודע, הולך הביתה פעם אחרי 11 יום או 12 יום, שבהן בשעות שהוא עבד, הוא לא עבד 8 שעות והלך הביתה. אוקיי? והאחריות שלו לא נגברה שהוא הלך הביתה, לחופש, כן? והסגן שלו נשאר במקומו. אתה יודע, כל החשיבה הזאת, לחמת הכל בכסף, זה דוחה אותי.
אנחנו יודעים באיזה סכום, על כמה הוויכוח בין הצבא ומשרד האוצר?
אני חושב שזה לא רק בסכום הכולל של כמה התקציב, אני חושב שהעניין הוא הרבה יותר רחב, זה רחב יותר, זה קטע של קודם כל איך מתמריצים את הקצינים הצעירים עד דרגת סרן או רב סרן כבדומני, ששם יש פקק מאוד רציני של מחסור באותם קצינים, ששם גם המשכורות מאוד נמוכות וגם הדרישה מהם היא מאוד גבוהה ביחד.
נשמע כאילו זה פחות מהמשכורת הממוצעת במשק, היום פרסמו את הנתונים לגברים ונשים.
אז כן, בוודאי, אם חייל עובד 24/7 בממוצע, אז התחלק את זה לשעות שהוא נהדר מהבית, אז הוא מרוויח שכר מינימום בצבא, חד וחלק, אפילו פחות. אבל אם אתה מסתכל על... עכשיו, זה לא רק בעניין הזה של המשכורת הבסיסית, זה גם על ההטבות הנלוות. אם למשל הצבא רוצה לשים, הדרג המדיני רוצה לשים יד על הנושא של הנופש המבצעי.
אני רוצה לקחת לך לעוד נושא שנספיק, אבי. צה"ל מחמש 10,000 חיילי מילואים בנשק ארוך כלקח מהשיבה באוקטובר. הנשק יישמר בביתם, אני מקווה שעם כספות וכל הדברים האלה.
כמו בכיתות כוננות בעצם.
כן, אבל...
יש כספות מיוחדות לבתים פרטיים? גדולות?
כן, כמו בכיתות כוננות, חד וחלק. כמו בכיתות הכוננות יש כספות מיוחדות, אבל בסוף, תראו, בסוף הצבא עושה את האיזונים, הוא בא וקונה סיכונים, ואומר, אני מניח שנגיד אם יגנבו אפילו איקס מהכלי הנשק האלה, למרות הכספות ולמרות אמצעי ההבטחה, בסופו של דבר הזמינות של חיילי מילואים, שברגע שאני אצטרך להקפיץ אותם מיידית לאירועים של
התרחשות... ירוצו עם האקדחים שלהם.
איך?
שלא ירוצו עם ההקדחים שלהם להילחם ב-RPG.
אגב, יש שינוי מזה בנושא של הסדירים. אתם רואים יותר ויותר חיילים סדירים עכשיו מחויבים לצאת עם הנשק גם כשהם מגיעים לחופשה הביתה, מה שלא היה לפני השביעי באוקטובר, שהם מפקידים את זה בנשקיות. צה"ל הבין את הנקודה הזאת, שצריך יותר ויותר חיילים חמושים, כשברגע קריאה הם ערוכים להגיע עם כמה שיותר ציוד לחימה, כדי... ליצור איזשהו אפקט של עוצמת אש. אגב, חלק מהאירועים שקרו במהלך השביעי באוקטובר זה חיילים ואנשים שהגיעו, ניסו להגיע לאזורי הלחימה, ובדרך כבר נפגעו עם זה ביד
נתקלו, מוסד. נתקלו עוד בדרך, ובאמת הטווחים...
אפילו ראש המוסד המיועד
כן.
נפגע מקריב את סיפור המפורסם שלו בעניין הזה.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך. ערב טוב ושמח. אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד. שלום לך.
חג שמח.
חג שמח, חנוכה שמח. תשמע, יש דיבורים, לפחות מהצד שלנו, על עוד סבב מול איראן. ואומרים שכשנתניהו ייסע לטראמפ, בין השאר הוא ירצה לדבר איתו על זה. אנחנו מדברים בעיקר על איום הטילים הבליסטיים. עד היום הגדרנו בעיקר את הנשק הגרעיני, או המאמץ האיראני להגיע לנשק גרעיני כאיום קיומי. נתניהו הוסיף גם את הטילים האלה, אבל אין התחייבות אמריקאית שכללה גם את הפעולה מול הטילים הבליסטיים עד היום. אתה חושב שהם יסכימו לפעול נגדם?
קודם כל אני צריך להגיד מנקודת המבט האיראנית, אני בהמשך לאייטם הקודם, אני לא רואה את האיראנים מכניסים את הטילים לכספות. כלומר, יש פה סיטואציה שבה איראן למעשה מבינה שבתחום הגרעיני היא לא יכולה לחדש את תהליך ההשערה, מכיוון שזה כמעט ודאי תקיפה אמריקאית-ישראלית נוספת, מה גם שיש גם פיקוח מסוים של סבא, ולכן הדבר היחיד שנותר לאיראן מבחינת היכולת המעטפת ההגנתית שלהם זה הטילים הבליסטיים. ואת הטילים הבליסטיים האלה הם מנסים
לשקם את המערה. זה מעטפת הגנתית או התקפית כדי להרתיע?
בראייתם זה מעטפת הגנתית.
יש להם מספיק משגרים עודד לכזו כמות של טילים שהם בונים?
התשובה היא לא, אבל הם נמצאים בתהליך מועט של רכישה. כל המספרים דרך אגב על ייצור של 3,000 טילים בליסטיים בחודש, זה מספרים מופרכים לחלוטין, מספרים הרבה פחות קטנים, אבל הם נמצאים בהחלט בתהליך של ייצור, מכיוון שברי, צריך להתכנס רגע לעיניים של המשטר, הם נותרו חשופים לחלוטין, כלומר, אין להם פרוקסי, אין להם את האיום של סף גרעין, הדבר היחיד שנותר להם כדי לנפנף בו באיזושהי דרך, זה הנושא של הטילים הבליסטיים, ובראייתם זה הדבר היחיד שיכול להרתיע גם את ישראל, אבל לא רק את ישראל. בואו לא נשכח, לאיראן יש עוד כמה וכמה...
אני רוצה לקחת לך לקטע, אם דיברנו על פרוקסי, שמענו כל מיני דיווחים והצהרות, של צבא לבנון בשבוע האחרון, שהוא חשף מנהרה, ועוד רגע הוא מחסל את כל מאגר הנשק של חיזבאללה, דרום על הליטני, אתה יודע, כל מיני צעצועים כאלה בהצהרות, אי אפשר הרי להאמין לאירוע הזה, כי אנחנו יודעים כמה נשק עוד נותר בידי חיזבאללה, מפרסומים של כל מיני כלי תקשורת בעולם.
נכון, תשמעו, אנחנו מכירים את השיטה הלבנונית עתיקת היומין של מסעים ומתנים אינסופיים ללא תוחלת וללא תוצאה. האיראנים פיתחו את זה, הלבנונים פיתחו את זה לאומנות. צבא לבנון לא יפרק את החיזבאללה מנשקו נקודה. ולמה? מכיוון 60% מהחיילים של צבא לבנון הם שיעים. צבא לבנון עצמו זה צבא די מסכן כרגע. אין לו את האמצעים, אין לו את היכולת, וברור לו לחלוטין שאימות ישיר מול החיזבאללה, זה מלחמת אזרחים, כרגע. הדבר המינימלי שהממשלת לבנון לא עושה, זה להעיף את השגריר האיראני. גם את זה הם לא עושים. הרי הם יכולים אחר בבוקר לסגור את השגרירות, שזה מקור הצרות שלהם בחיבור עם החיזבאללה, ואפילו את זה הם לא עושים. הם משחקים מול האמריקאים, משחקים מולנו, ומשחקים בעיקר מול עצמם.
אבל האמריקאים יודעים את האמת, זה כלי תקשורת שלהם מפרסמים את המידע. אז הם יודעים, זה לא שבאמת פתאום ה-CIA או כל רשות ביון אחרת לא יודעת מה קורה שם. כמה זמן הם רוצים להחזיק את היתריה הזו?
יש שליח אמריקאי שנקרא תום ברק, שהוא גם יליד לבנון, שהוא אחד האנשים הכי קרובים לטראמפ, גם כן עשה הרבה מאוד כסף בנדלן, והוא מה שנקרא הסחבי, הכי גדול של ארדואן, והוא מנהל את כל הסוגיה הזאת. נכון שיש את אותה גס שהיא באמת מסתכלת בצורה מפוקחת וריאלית, אבל לצערי האמריקאים עצמם לא מנהלים את זה כמו שצריך. סנקציות זה לא סנקציות, איומים זה לא איומים. דיברו עד סוף השנה לפרק את החיזבאללה מנשקו, דיברו כבר בנובמבר שיגישו תוכנית סדורה. האמריקאים עצמם לא מפעילים את אותם הלחצים הנדרשים, ואנחנו מכירים איך זה בלבנון.
אריה אמר לי, דרך אגב, הזכרת טורקיה, שטורקיה לא תהיה בכוח הרב-לאומי שכאילו יהיה פה ויתעל פה עם תזמורות. מה אתה אומר?
בשום פנים ואופן אסור לתת דריסת רגל לסולטן הטורקי, לא בעזה ובטח גם לא בלבנון. לצערנו, יש לו כבר הרבה יותר מדריסת רגל בסוריה. חד משמעית, אסור בשום אופן. מה יקרה בפועל, והאם טראמפ ירצה לתת איזשהו פיצוי לידידו ארדואן, קשה לדעת בשלב זה.
בינתיים אנחנו שומעים ידיעות שהוא לא מקבל את ה-F-35, כי זה בניגוד לחוק האמריקאי ברגע זה לפחות. אתה חושב שהוא יצליח למכור להם?
אני לא יודע, אבל אני אגיד לך משהו, אריה. ה-F-35 לא כל כך נחוץ לטורקים. טורקיה היא מעצמה מבחינת תעשייה צבאית, יש להם יכולות פיתוח עצמאיות מרשימות ביותר, הם אפילו הולכים להשיק נושאת מטוסים שנייה בעוד נדמה לי עוד איזה שנה או משהו מהיום, ולכן טורקיה לא כל כך נדרשת לסיפור של ה-F-35, מה גם שזה בתקציב מאוד מאוד גדול והמצב
הכלכלי. ובכל זאת הטורקים מאוד כועסים עלינו בגלל ההתנהלות שלנו בעזה, הם אומרים שאנחנו מאיימים על הסכם הפסקת האש. השאלה, האם הם לא מוטרדים יותר ממה שנאמר על ברית מסתמנת בין יוון, קפריסין וישראל עם מכירת טילים ליוון? האם זה לא מציק להם יותר מעזה?
זה
הנייטמר
סנריו של ארדואן. ברית ישראלית, יוונית, קפריסאית באגן הים התיכון, זה הסיוט של ארדואן, זה יש משהו שמפחיד אותו, שלא לדבר על כל נושא של הגז, בטורקיה הצפונית וקפריסין הצפונית, שהיא לא תהיה חלק מהחגיגה הזאת, זה מטריד אותו 10 מונים מה שהפלסטינאים בעזה, ואני מעריך שאנחנו נראה מהלכים מאוד מאוד מיליטנטיים שלו, לא רק חדירה לשמיים האווירים של יוון, אלא גם מעבר לזה, בתקופה הקרובה, כדי למנוע בריאתו איזה סוג של ברית ים תיכונית חדשה שנוצרת לנגד עיניו. אגב, ישראל לא
בתמיכה אמריקאית.
כן.
עכשיו, אני רוצה רק באמת, מהניסיון שלך ומהידע שלך, אני משום מה מקריאה כמובן, ושיחות עם אנשים, הטורקים מפעילים לחץ על, במסגרת הברית של ארדואן עם הנשיא טראמפ, הם רוצים להיות חלק, זה חשוב להם, כמעצמה, כמו שאתה אומר, שלא רק מצרים, אתה יודע, באמת בסעודיה, ינהלו את העסק, הם רוצים ביס מזה. גם ביס מסחרי, כלכלי אחרי זה.
אתה מדבר על עזה.
על עזה, ברור שעזה.
כן.
תשמעו, אין לי ספק, למרות שלא ישבתי בחדרים האלה, ואני לא יודע מה נאמר שם, אבל אין לי ספק שלטורקים הם היו מפתח בשכנוע של החמאס לעסקת החטופים. אין לי ספק בכך, כי הם בעצם אולי הפטרון האחרון, יחד עם הקטרים
גם חמאס העולמי יושב שם.
בוודאי. ולכן מהבחינה הזאת, הטורקים היום באים לטראמפ ואומרים לו, תקשיב, אנחנו היינו מתווך הוגן, אנחנו עכשיו רוצים נתח מהעוגה. וטראמפ, כאיש עסקים גם, בתפיסה שלו כאיש עסקים, מתקשה להגיד להם לא. עצם העובדה שעכשיו, ככל הנראה, מסתמן שישראל עמדה על רגליים אחוריות, וטוב שכך, בנושא כניסה של טורקים לעזה, עדיין לא אומר שלטורקיה לא יהיה איזשהו חלק בתהליך של מה שקוראים שיקום עזה, ובריאתנו...
הקבלנים טורקים כן, חיילים טורקים לא.
בדיוק. בריאתנו אסור לנו לתת לזה לקרות, מכיוון שדרך הקבלנים האלה, הם גם ישקמו את החמאס.
כן, זו הכוונה המוצהרת שלהם. עודד אילם, שעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, למדנו.
תודה רבה,
חנוכה שמח.
חג שמח, פרסומות. הנה חזרנו, ואנחנו מברכים בערב טוב וחג שמח את תת ניצב בדימוס יהודה סולומון, לשעבר סגן מפקד מחוז הצפון ומפקד מרחז גליל וחמש תחנות משטרה במגזר הערבי. שלום לך.
שלום לך פרופסור אלדד, שלום לירון קופמן.
שלום וברכה, חג שמח.
תשמע, שאלה קשה לי אליך. יש שתי חברות מאופיינות מאוד בישראל, וגם דומות קצת מבחינה סוציו-אקונומית, חרדים וערבים. שיעורי הרצח בחברה הערבית הם באלפי אחוזים יותר גדולים מאשר בחברה החרדית, תופעה כמעט לא קיימת שם. למה? כי חיי אדם שווים פחות בחברה הערבית, או שאנחנו התרשלנו והמשטרה לא אוכפת ולא אוספת נשק, ואין הרתעה ואין פחד, ולכן הפרצה קורית לגנב?
אני אגיד לך ואשיב לכם בצורה הגלויה ביותר. במגזר הערבי או הלא יהודי, איך שתקרא לו, עובדתית, במבחן התוצאה יש אובדן שליטה מוחלט. עכשיו לבוא ולהגיד, תשמע, בתקופתי, או שיש כל מיני גנרלים בדימוס, אנחנו ידענו, אנחנו הורדנו, ולא מחובר לעובדות. קרה משהו. כמויות הנשק לפני השביעי לאוקטובר, ומי השביעי לאוקטובר, זה עלייה של אלפי אחוזים. המחירים ירדו, ואני אומר לך את זה, אתה יכול לבוא איתי לסיבוב, ואני עדיין מחובר לשטח בצורה פנטסטית. ואני יכול להגיד לך, וזה הפך להיות מעין איזשהו מקטוע בלשון סגי נאור. פעם זה היה בקבוק עם בנזין, היית תולה על המטבן, או היית תולה על היקב בצפון, תשלם, לא תשלם, פרוטקשן. היום יש לו נשק, הוא דופק לך כדורים, הוא דופק לך...
למה זה לא קורה אצל החרדים? הם עניים באותה מידה.
תראה, עם כל הכבוד לך, פרופסור אלדד, ואני מכבד אותך, קשה מאוד להשוות בין החברה החרדית, וזה לא בר השוואה.
אז לכן אני שואל, מה ההבדל?
כמו לחבר סנטימטרים לדברים אחרים. זה לא קורה משום שיש בתוך החברה הערבית היום, אני אומר לך את זה, אבל אני לא... מדבר בשם אף אחד וגם לא מחובר לאף אחד, אני אומר מה שאני שומע ואני חי אצלם ואני מפגש איתם. יש התפתחה איזה תת תרבות או תרבות שזהו.
יש להם את ארגוני פשע שלהם, תת-ניצב סולומון, ויש להם 730 נרצחים בשלוש שנים האחרונות, מ-23 צפונה. ואיך המשטרה, שיש לה פרויקטור לחברה הערבית וכל הדברים האלה, לא הצליחה עוד להקים כוח מיומן, יפה. שלפחות המפקדים שלו, עד רמת מפקדי מחלקות, דוברים ערבית רעותה, יש קורס, אתה יודע, באולפן עקיבא, לומדים בחצי שנה, כדי לטפל בדברים האלה, כמו שאתה אומר, מודיעין, שיגיד איפה הנשק, מי סוחר, מי מוכר, איך לא עשו את זה עוד?
אז אתה צודק ב-100% רון, 100% אתה צודק. כל הנושא הזה שנקרא סייף, או תקרא לו בוורסיה אחרת, זה כישלון מוחלט, שאני לא יודע איך אלשיך וגם אחר כך אוחנה הלכו לכיוון הזה. במקום לחשוב וממש ממש לערבב את כל המשטרה ולהקים, אין להם חיילים, אין להם כלום. זה הכל לעשה קהילה, ניפגש עם המורה, זה הכל, סלח לי, זה חרטה אחת גדולה. אין להם כוח, צריך להקים כוח מסוים. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, ואני לא מיילל על זה שלקחו את הרוגלות והכל. פה השבק היה חייב מזמן, מזמן, להיכנס לתמונה, לא כעושה טובה למשטרה. זה ביטחון, זה לאומי, זה לאומני. ואני אגיד לך, אם אתה מסתכל עכשיו על הפרשייה הגדולה והמפורסמת של נצרת, אנשים לא מכירים את הנפשות, אני מכיר טוב מאוד, גם כן. את זה וגם את זה. אתה יודע שחלקם עזתים בכלל, הם מקורם בעזה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אתה יודע מי קובי.
עזתים שהם היום תושבי ישראל או שבחים?
גם וגם.
הם שבחים משובחים כבר, אם תקרא לזה. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, ואני מאז אומר את זה, באירועי אוקטובר 2000, הייתי מפקד מרחב הגליל, את האבנים ואת העוצמה הכי קשה ספגנו ממי? משבחים או משוקמים שהשבק הביא אותם לארץ.
אז מה באמת מונע סינרגיה כזו? אני מניח ששבק לא ירצה לעבוד תחת השר לביטחון פנים, אבל...
זה לא המנדט שלו היום.
מה זה?
זה לא המנדט, כן, אבל... הממשלה צריכה להטיל עליו את המנדט הזה.
הממשלה, אבל לא את השר בן גביר, אלא להטיל באמת שראשי ראש השבק והמפכ"ל יעבדו בסינרגיה ביניהם, ולהתחיל לעשות, להתחיל להביא תשואה להשקעה.
יפה, אם אין לך מודיעין... ברמה האיכותית, הלו השבק יודע מה בן אדם חולם בלילה, אז הוא לא יוכל להביא את לפחות את הקיטוע הזה של זרימת הנשק מבסיסי צהל או מכל מיני. דבר שני, מישהו אסף נשק, אין מי שלא ידבר, הם מכירים את השפה, הם מכירים את האנשים. תדע לך, זה לא משהו, וכתב איזה ראש השבק הקודם, וכתב איזה ראש השבק הזה, גם זיני. יש פה כבר סכנה קיומית, הנה אני אומר לך, קיומית. אם הדבר הזה לא יגיע לשולחנה של הממשלה, ולא רק כסף, אלא זה יהפוך להיות כמעט בראש סדר, תגיד לי, אתה מבין, אתה מבקש לאסוף את הנשק בעזה, אתה לא מסוגל לאסוף את הנשק ברעת, אתה לא מסוגל לאסוף אותו בכפר קטן פה בטובה, על מה אתה מדבר? על מה מדברים פה?
טוב, טובה זנגריה זה כבר 40 שנה, לא מסוגלים לאסוף.
אני אגיד לך, אני יבוא ויגיד לך, תשמע, שהמשטרה הזאת או המפכ"ל הזה, חס ושלום, זה לא התחיל בתקופתו וגם לא בתקופת בן גביר.
נכון.
זו מחלה ממארת שכבר משתוללת 20-25 שנה. כל מפכ"ל שהגיע, בואי נוח לו, הקמתי אגב קהילה, הקמתי סייף, עשיתי זה.
פתחתי עוד תחנת משטרה.
עוד תחנה ועוד דרגות, פעם אני הייתי מפקד תחנה פקד במשגב, פקד, על יותר תושבים, היום זה סגן ניצב. מה זה נתן?
תת ניצב בדימוס יהודה סולומון, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
רגע, רון.
משפט לסיום.
משפט על נושא אחר שקצת מחייב לי, אבל היות ואתה מומחה בשבילי לספורט. משהו על החולצות האדומות, אתה מוכן להקשיב לי?
כן, בטח.
או שאין לך כבר זמן.
לא, תן לי חדקה.
אנחנו ממש קצרים, חצי דקה.
דבר אחד הכעיס אותי, הבג"ץ שמר מאוד מאוד על חופש הביטוי, חופש המחאה. דבר אחד, הוא לא שמר על כבודם של השוטרים, של הגמלאים.
74 אלף, גם מתנדבים, גם שוטרים, ושוטרות.
דבר אחד, למה לא חייבתם אותם להוריד את המילה חלאות?
נכון.
השוטרים לא חלאות, זה מכעיס אותנו.
אתה צודק במאה אחוז.
חופש הדיבור, חופש ההסתה, חופש השיסוי.
אריה, התנועה לזכויות האזרח שעתרה, שכחה דבר אחד, שגם 74 אלף השוטרים, המתנדבים,
הם אזרחים שיש להם זכות להגן עליהם.
גם להם יש זכויות.
בדימוס יהודה סולומון, תודה רבה לך, חג שמח.
תודה לכם וחג שמח.
חג שמח.
אני מאזין לכם קבוע.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב וחג שמח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנרצח ב-7 באוקטובר. שלום לך, ערב טוב.
שלום אריה, שלום רון.
ערב טוב.
חודש טוב, ערב טוב.
חודש טוב. אתה קראת היום בכנסת את הצעת החוק של, את ההצעה של חבר כנסת קלנר לוועדת חקירה, שאתה מגדיר אותה ועדת חקירה פוליטית ל-7 באוקטובר, תסביר למה.
זה לא היה בכנסת, אנחנו היינו היום במועצה לישראל יפה.
סליחה, זה אגדות הירקון.
הצעת החוק של חבר כנסת קלנר היא בעצם ועדת טיוח, הצעת חוק להקים ועדה פוליטית, ועדה שהממשלה קוראת לה ועדה שוויונית, ועדה לאומית, שהמטרה היא בעצם לנקות את חלקו של הדרג המדיני מאחריותו לטבח השבעה באוקטובר. אין בכלל ספק שמדובר פה בוועדה פוליטית, ועדת טיוח, ועדה בבחירת הנחקרים שממנים את חוקריהם. זה כמובן משהו שלא יכול להתקבל על הדעת, אבל אנחנו כבר למדנו בשנתיים האחרונות שהכל מתקבל על הדעת. אני קראתי את נוסח הצעת החוק, ואני מצפה מחברי הכנסת, גם של הקואליציה.
אבל בקואליציה לא יעזרו לך, רפי, לצערי. לצערי לא יעזרו לך.
רון, אני מתפלא, אני מדבר עם חברי כנסת מהקואליציה, תתפלא כמה מתוכם מסכימים עם כל מה שאנחנו אומרים.
אז הם יצביעו נגד,
כן,
נגד, נגד הרעיון של ראש הממשלה, לוועדת פריטטית וכל השטויות האלה?
יש חברי כנסת בקואליציה שמתנגדים להצעת החוק של קלנר.
בסדר, נניח שהם יתנגדו, ונניח שהצעת החוק שלו לא תעבור, ונניח שיש בחירות ומתחלפת הממשלה, והממשלה החדשה מקימה ועדת חקירה שתחליט שנתניהו אשם. אז מה קרה?
מה זה תחליט שנתניהו
אשם?
הוא לא לבד,
תקבע, בעוד 3-4 שנים יגישו את המסקנות ויגידו שנתניהו אחראי ואשם.
אריה, אתה זוכר מה קרה אחרי סבא ושתילה עם שרון? זה אולי, הם לא לבד.
נכון, וקיבלת אותו בתור ראש ממשלה אחת.
בסדר, זה הדמוקרטיה.
אבל זה גם הדמוקרטיה שאומרת שראש ממשלה יכול להחליט.
אבל שר ביטחון הוא לא יכול היה להיות. שר ביטחון הוא לא יכול היה להיות, גם את זה אני זוכר.
אריה, שאלת אותי שאלה.
נכון.
אנחנו אולי שכחנו, בשבעה באוקטובר אירע אסון בקנה מידה תנכי. האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה. יש כאן ממשלה שכיהנה ביום שהאירוע הזה קרה. יש כאן ממשלה שבמשמרת שלה, וראש ממשלה, שבמשמרת שלו אירע הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה. מה זאת אומרת, אז מה קרה?
לא, לא, אני שואל, אני שואל פוליטי.
רפי, הממשלה,
רפי, אני שואל שאלה, אני שואל שאלה פוליטית, רגע, רפי, אני שואל שאלה פוליטית. תתמנה ועדה ותחליט, אבל לפני כן יהיו בחירות, ועם ישראל יחליט אם הוא רוצה אותו בתור ראש הממשלה או לא רוצה אותו. זה לא הפסק החשוב בעניין הזה?
לא, זה לא הפסק החשוב. אין קשר בכלל בין בחירות לבין צורך, דרישה ערכית מוסרית אנושית מהמעלה הראשונה. יש פה דרישה ערכית, קודם כל לחקור מה קרה, איך קרה, לקחת אחריות. אנשים שזה קרה במשמרת שלהם צריכים לקחת אחריות על מה שקרה ולבוא ולומר במה הם קשלו, במה הם פשו, למסור את עדותם. ועדת חקירה ממלכתית היא לא בשביל...
אני בעד ועדת חקירה ממלכתית, אבל להבנתי לא יהיו לה משמעויות פרקטיות. רוב אלה שהיו
במערכות
הצבאיות והביטחוניות כבר קיבלו אחריות והלכו או פותרו, נשאר דרג מדיני. איך אתה משפיע עליו?
הוא עוד לא פותר ולא התפטר.
נכון, אבל איך אתה משפיע עליו?
איך אני... תראה, ועדת חקירה, גם מירון, הייתה ועדת חקירה וכלום לא קרה.
נכון.
כאשר היא מצאה אשמים ואחראים, גם את ראש הממשלה, וגם את השר לבט"פ לשעבר.
נכון.
אני רק אומר דבר אחד, ואני פונה לרפי, כי אני רואה את המאמצים שלו באמת, כבר לא מהיום ולא מאתמול, 68 חברי קואליציה, אמורים להצביע בעד כל רעיון שיתבשל בלשכה של ראש הממשלה. הם באים קנועים לחלוטין, מה שהם אומרים לך זה לא מה שהם יורו בהצבעות. אתה ער לזה? כי חבל לי על הכאב שלך.
הכאב שלי הוא כאב אישי שלי. אני, אתה יודע, יש לנו פה גם איזשהו אחריות כלפי הדורות הבאים. זה לא נכון. רק עניין של כאב אישי. אני עושה את המאבק הזה גם בשביל הילדים שלכם והנכדים שלכם ואלה שבאים אחריהם. אני יכול לומר לך שהמאבק הזה הוא מאבק ערכי, מוסרי, קודם כל, מעבר לכאב האישי. חשיפת האמת, לדעת מה קרה ולמנוע את האסון הבא, זה מה שעומד לנגד עיניי. ולא אם הממשלה הזאת תיבחר עוד פעם או לא תיבחר עוד פעם. אנחנו רוצים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כולם על הכל, ללא מורא.
גם אני רוצה כך. ממש כך.
קודם כל בהיבט הערכי. שיש אחריות. אנחנו שכחנו מה זה המילה הזאת, אחריות. אנחנו מתעסקים. זה בדיוק מה שהממשלה רוצה, מה שראש הממשלה רוצה. הוא רוצה שאנחנו נעסוק באיזה ממשל, איזה ועדת תחקור, ולא באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות. אני שואל אותך באמת שאלה.
אני רק סקפטי ביחס לאפשרות.
אני חושב, אתה יודע,
את אופי המדינה עם ועדת...
לא, אני לא רוצה לשנות את האופי, רפי, אני... רפי, אתה צודק, אני רק אומר דבר אחד.
המנהיגים שלנו יורקים בפנים של משפחות שכולות,
רפי,
מחננים את זריחם של נרצחים.
נכון.
זאת המדינה.
אני מזכיר לך,
לא, אבל על זה שאתה צועק זה לא עוזר.
רפי.
אז ימצאו אותו השם.
רפי, אבל זה לא הוא. רפי, זה לא הוא. אני לא לוקח את זה פרסונלית, אני רוצה לומר לך רק דבר אחד.
אתם מעלים אותי לשידור, לא נותנים לי לשים משפט.
אני רק רוצה אבל להגיד את דעתי.
ערב טוב, חודש טוב, שתהיו בריאים שניכם.
הוא לא מבין ששנינו בעד ועדת חקירה.
אנחנו בעדך, אתה לא מבין.
אתה לא נותן לי לשים משפט. אני מתראיין, תקשיב, היום עשיתי 17 רעיונות. אתם לא נותנים לשלים משפט. אתה לא נותן להגיד משפט אחד שלם, מי שתקטע אותי. מי שתקטע אותי, תן לי לדבר. תן לי לשלים משפט.
אז תגיד, אתה רק אומר שלא נותנים לך לדבר.
אין לכם עניין להקשיב, אתם רוצים רק להגיד...
תגיד!
תמשיכו לפספט את עצמכם לדעת עצמכם.
רפי, תגיד משפט.
ואל תעלה אותי לשידור אם אתה לא נותן לי לדבר. חג שמח.
בחודש
טוב.
חג שמח, חודש טוב. הבן אדם רק אומר שלא נותנים לו לדבר. בסדר. פרסומות.
ב-103 FM.
הנה חזרנו. אני מרגיש לא נוח ביחס לשיחה האחרונה עם רפי בן שטרית. כי הוא רצה להגיד משהו חשוב. הוא רצה, והוא אמר, שהוא מדבר על מימד ערכי ולא על מימד פוליטי. אבל ההשלכות המעשיות של מה שהוא רוצה הן השלכות פוליטיות, רק שנדמה לי שהוא לא מצליח להתקרב לזה. אז הוא מרגיש שלא נתנו לו לדבר.
אז קודם כל, אני באופן אישי גם חונכתי כך, גם מנסה לנהוג כך. לקחתי אחורה, לא יכול להתווכח עם שכול. אבל אתה יודע, באמת...
ושנינו בעד הקמת חקירה ממלכתית. כלומר, אנחנו לא התווכחנו איתו, אלא רק ביחס לתוצאות המעשיות של הדבר הזה, למה זה יוביל. האם זה יוביל לשינוי ערכי במדינה? ועדת הגרנט הובילה לשום שינוי ערכי?
להפך.
ועדת כאן? מישהו הצליח לשנות ערכית את המדינה עם ועדת חקירה?
אגב, אריה, אם זה ועדת הגרנט, שכזכור נתנה מנדט רק לחקר הדרג הצבאי ושר הביטחון, אני מבטר על הוועדה. אם זה המנדט, אני מבטר על הוועדה. אני רוצה הכל. הכל מכל.
גם אני רק לא תולה באיזשהם תקוות משיחיות.
אני לא תולה. אני מייחל לזה. אתה מבין שאנשי מקצוע יעשו את זה, עם כל הכבוד למשפחות שכולות ומשפחות חטופים.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אבי בנייהו, יועץ לניהול משברים ולשעבר דובר צה"ל ודובר ראש הממשלה רבין ומפקד גלי צה"ל. שלום לך, ערב טוב, חג שמח.
חקלאי
מעמק
חפר, ערב טוב.
חקלאי מעמק חפר זה אולי הכי חשוב מכל מה שאמרת עד עכשיו. עכשיו תראה, אתה טענת כי מפלגות האופוזיציה חייבות להצהיר שיכניסו את המפלגות הערביות לקואליציה. אני מסתכל על הרשימות הערביות, תעל, בלד, חדש, רעם, מבחינתי זה אויבי ישראל מבית. למה שהאופוזיציה תרצה להכניס אותם פנימה?
אני אומר באופן כללי, אני זוכר שנתניהו הכשיר את...
תנסה לשפר טיפה את הקו, להתקרב לפומית.
לא שומעים אותך, אבי. הלו?
אני אומר שראש הממשלה נתניהו בעבר, הלו?
כן, שומעים אותך.
כן, חלש.
הלו?
כן, אנחנו שומעים אותך, אבי, דבר. דבר, אבי.
בעבר ראש הממשלה ניהל מסע ומתן עם מנסור אבס כדי להקים ממשלה, קינה את עצמו אבו יאיר, ואני לא מבין למה המפלגות של האופוזיציה, ובעצם כל המפלגות במדינת ישראל, לא אומרות כן בהחלט, בכוונתנו לשלב את אזרחי ישראל הערבים, באמצעות נציגיהם, גם בממשלה, גם בשירות הציבורי במדינת ישראל, גם בחברה הישראלית וגם בשירות אזרחי בהמשך.
הכל טוב יפה, רגע, ארי. אולי כי עברנו משהו כאן בשבעה באוקטובר, ודווקא ראשי, אני לא מדבר על מנסור הבא, רגע, מנסור הבאס לא, אבל חברים במפלגות הערביות, אוקיי, התבטאו בעד מה שקרה כאן הטבח בעוטף עזה.
אני כמובן לא מקבל את זה, אני יהודי ישראלי, וגר על קו התפר, וקצין בצבא, ויש גם אמירות של ערבים, וגם יש אמירות של יהודים, לא פשוטות בתקופה הזאת.
נכון.
אני לא רוצה להזכיר שמות של יהודים, גם של יהודים, גם של אחרים. לכן אני מדבר בעיקר על מנסור עבאס. אני רואה את הדלגיטימציה מצד הליכוד שיש אפשרות כזאת, ואת הלגיטימציה שיש סיכוי כזה. אני אומר בשלה, תראו חברים, בואו נסתכל פה לעוד 25 שנה לילדים ולנכדים שלנו. תסתכלו על כיתה א' היום. הולך להיות פה רוב של החרדים ושל הערבים ומיעוט ציוני. נביא עוד 400 אלף עולים, אז יהיה עוד
30 שנה. אז אתה מכניס את הערבים לממשלה כדי להילחם בתופעה הזאת?
לא,
בראבו.
ואני אומר עוד פעם, אני רואה...
אנטי ציוני.
אני רואה את אזרחי, זה לא עניין שאתה... זה עמדן, אני לא אנטי ציוני, אל תהפוך אותי
לא, הם אנטי ציונים
וגם החרדים אנטי ציונים
לא אמרתי חלילה שאתה אנטי ציוני
גם החרדים אנטי ציונים
לא, הם לא ציונים, יש הבדל אבל לא ניכנס כרגע לחרדים
רק שנייה אחת אני מסתכל על מנסור אבס אני מסתכל על הממשלה הקודמת וההתנהלות שלו בשומר חומות אני מסתכל על אזרחי ישראל הערבים בשנתיים האחרונות שבני המשפחה שלהם סובלים בעזה הם מוכיחים נאמנות למדינה. לא התממש חזונו של יחיא סינואר שמשתתפו באלימות. גם לא, זה לא רוצה לשמות כמובן, אבל גם בן גביר לא צריך לראות אותם, הופכים פה את המדינה.
אבל אבי, אתה גם איש פוליטי.
מנסור עבאס גם לא מגיע לבד.
ברגע שתכניס את מנסור עבאס, איבדת את ליברמן, מה הרווחת? אתה לא מקים ממשלה ככה.
אני לא חושב שאיבדתי את ליברמן, ואני גם מודד מאוד דבר. אני רוצה לראות אותנו, איך אנחנו מגיבים, אם תהיה איזושהי מפלגה בעולם שתגיד אנחנו נרקים ממשלה בלי יהודים.
כן, כשהיהודים בצד השני נלחמים בך, כשיש מדינה יהודית שנלחמת בך, אתה תכניס את היהודים לממשלה?
אני רואה את אזרחי מדינת ישראל, הערבים, בשנים האחרונות, שולחים אלינו בגדול ראש גשר, לשותפות ודו קיום בכבוד וביטחון הדדי. אני רוצה לשלב אותם. בממשלה, בחברה, בשירות האזרחי, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שזה אינטרס לאומי ישראלי. אלא מה? נתניהו ומה שקוראים מכונת הרעל, או האנשים שלו, מטילים אימה. ופחד על כל... אני זוכר את... אני תמיד אמרתי, אני ראיתי את גנץ...
אבי, אנחנו לוקחים את מה שנוח לנו.
חצי דקה יש לנו.
אני אומר, אנחנו לוקחים מה שנוח לנו. מדינת ישראל עוד לא הצליחה לחבר את החברה הדרוזית... אוקיי? ולא מקלה עליה בשום דבר, אז אתה רוצה לעשות זה עם 2 מיליון ערבים? אנחנו לא יודעים לעשות את זה.
אני רוצה לעשות את זה עם הדרוזים, אני חושב שצריך לבטל את חוק הלאום. אני רוצה לשלב יותר את אזרחי מדינת ישראל הערבים כאינטרס ישראלי. אנחנו צריכים לפעול על פי מגילת העצמאות. להיות מדינה יהודית
ודמוקרטית
ולתת זכויות לערבים.
תודה רבה, חג שמח. נגמר לנו הזמן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחרי על השידור אילי זק, בדיגיטל היו גיא רביב, אופק קולר ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, היללי ושלמה וייס. אתה מדליק היום נר שמיני?
כן, כן.
יופי, שיהיה הרבה אור.
כל הנרות האלה הדלקתי, אני כבר לדעתי יכול להיות רב.
תודה רבה, רבנית.